שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף כ"ט במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בכ"ח עמוד ב' ונסיים במשנה הראשונה בכ"ט עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נראה משנה שיש בה שני נושאים. קודם בוא נראה מה המשנה ואז נראה מה הנושאים. אז אומרת המשנה כך, פתילת הבגד שקיפלה ולא יבהבה, כלומר הוא לוקח איזושהי חתיכת בגד, הוא מקפל את זה ורוצה להשתמש בזה בתור פתילה, מה שהוא לא עשה כחלק מההכנות, זה הוא לא יבהב את זה על האש, כלומר היו כאלה שהיו שמים קצת את הפתילה על האש, יהיה יותר קל להדליק אחר כך, את זה הוא לא עשה, ולגבי המצב הזה יש במשנה שתי מחלוקות, מחלוקת אחת לגבי תומה, מחלוקת שנייה לגבי הדלקה בפתילה כזאת בערב שבת, בהמשך נראה אם יש קשר בין שתי המחלוקות. מה המחלוקות? לגבי תומה, רבי אלעזר אומר שהבד הזה מקבל תומה, ורבי עקיבא אומר שהוא לא מקבל תומה. לגבי הדלקה בשבת, רבי אלעזר אומר שלא מדליקים בזה, רבי עקיבא אומר שמדליקים. אלה שתי המחלוקות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק במחלוקת הראשונה לגבי תומה, בחלק השני במחלוקת השנייה לגבי הדלקה בערב שבת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי תומה. כאמור, רבי אליעזר אומר שזה מקבל תומה, ורבי עקיבא אומר שזה לא מקבל תומה, ואת הדיון לגבי המחלוקת הזאת נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זה פשוט להסביר את המחלוקת, והגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שהמחלוקת היא האם זה שהוא לקח בגד והוא קיפל אותו והפך אותו בעצם לפתילה, האם עצם זה שהוא קיפל כבר הופך את זה לפתילה וזה כבר לא בגד, או שבשביל שזה לא יהיה בגד הוא צריך גם קצת לשרוף את הפתילה. רבי אליעזר אומר שזה שהוא קיפל עוד לא מבטל מזה שם בגד, ממילא זה עדיין בגד וזה עדיין מקבל תומה. רבי עקיבא אומר שכיוון שהוא רוצה להשתמש בזה לפתילה והוא גם עשה משהו מעשי, כלומר הוא גם קיפל את זה, ממילא זה כבר לא נחשב בגד וזה לא מקבל תומה בתור בגד. זה הסבר הראשון, וזה הביא אותנו רק לשורה השלישית בגמרא, ועכשיו נדלג לסוף כ"ט עמוד א', 10 שורות מלמטה, ונראה את ההסבר השני. ההסבר השני זה של רב אמנונה, שהוא אומר שהנושא כאן זה משהו שנקרא כולי מטלניות. כלומר, מדובר על מטלית בד שהשתמשו בה לאיזשהו שימוש בזוי, למשל, לסתום איזה חור בבית המרחץ, והשאלה היא, האם מטלית כזאת שמשתמשים בה לשימוש בזוי עדיין עכשיו בגד? לגבי זה יש מחלוקת במסכת כלים, שנסביר אותה לפי הסבר של אולה או רבי יוחנן, שהם אומרים שזה תלוי איפה הוא שם את אותה מטלית. אם הוא שם אותה בהשפעה, כלומר מקום שבו שמים דברים שאין לו עניין בהם, אז ברור שהיא כבר לא נחשבת בגד מבחינתו, והיא לא מקבלת תומה. מצד שני, אם הוא שם אותה במקום ששומרים על דברים, למשל בקופסה, אז ודאי שהוא כן מתכוון שעדיין תהיה בגד, והיא כן מקבלת תומה. באמצע יש לנו שני מצבי ביניים, שזה אם הוא שם את זה מאחורי הדלת, או אפילו קצת יותר טוב אם הוא שם את זה על איזשהו יתד. לגבי זה רבי אליעזר אומר שגם בשני מצבי הביניים זה כן מקבל תומה, רבי יהושע אומר שגם בשני המצבים האלו זה לא מקבל תומה, ובאמצע יש את רבי עקיבא שהוא מחלק ביניהם, ואומר שאם הוא שם מאחורי הדלת אז זה לא מספיק מכובד והוא לא מתכוון להשתמש בזה וזה לא מקבל תומה, אם זה על יתד אז זה כן מקבל תומה. זאת המחלוקת שם, עוד פעם בהשפעה טהור לפי כולם, בקופסה טמא לפי כולם, במצבי הביניים רבי אליעזר מטמא, רבי יהושע מטהר ורבי עקיבא מחלק בין אחורי הדלת שטהור לבין יתד שטמא. אז זה שם במשנה בכלים, עכשיו כאמור אומר רב אמנונה, המשנה שלנו מדברת על אותו מקרה, כלומר חתיכת בד שהוא השתמש בה בשביל פתילה מדובר בחתיכת מטלית שהיא נחשבת כולי מטלניות, וממילא אם הוא שם אותה מאחורי הדלת אז המחלוקת אצלנו מובנת שלפי רבי אליעזר היא עדיין מקבלת תומה ולפי רבי עקיבא היא לא מקבלת תומה. אם הוא שם אותה על יתד, אז לכאורה, לפי מה שראינו, אין מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, כי שני מטמאים ורק רבי יהושע מטהר. אבל אומר רבא שזה לא נכון, כי רבי עקיבא חזר בו ובסוף הוא סובר כמו רבי יהושע שמטהר, וממילא אפשר להעמיד את המחלוקת במשנה שלנו גם אם הוא שם אותה על יתד. עד כאן ההסבר השני למחלוקת אצלנו שלפי רבי אליעזר זה טמא ולפי רבי עקיבא זה טהור. כאמור, לפי ההסבר הראשון המחלוקת היא האם הקיפול מבטל מזה שם בגד, לפי ההסבר השני מדובר בכולי מטלניות, והשאלה היא האם זה שהוא שם מאחורי הדלת או על היתד מראה שהוא רוצה להשתמש בזה כבגד או שלא, לפי רבי אליעזר זה כן ולכן זה טמא, לפי רבי עקיבא זה לא ולכן זה טהור. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי טומאה, ועכשיו נחזור לתחילת הגמרא ונראה את המחלוקת לגבי האם מדליקים בזה בערב שבת. לפי רבי אליעזר לא מדליקים, ולפי רבי עקיבא מדליקים. לגבי המחלוקת הזאת נחלק את הדיון בגמרא לשני שלבים, בשלב הראשון נסביר את המחלוקת, בשלב השני נדבר על משהו שיעלה בתוך השלב הראשון. אז השלב הראשון כאמור זה הסבר המחלוקת, אנחנו נראה שני הסברים, אחד של רבא דבר אבא ואחד של רבא, נתחיל דווקא בזה של רבא שנמצא בשורה השלישית בעמוד א' כי הוא פשוט יותר, ואז נחזור להסבר הראשון. אז ההסבר של רב מאוד פשוט, הוא אומר, מציאותית, חתיכת בגד שרק קיפלת ועוד לא הבהבת, כלומר עוד לא שמת עליו קצת אש, האש לא דולקת יפה, וממילא לא מדליקים בזה. לעומת זאת רבי עקיבא אומר, זה דולק מספיק יפה ומדליקים. זה ההסבר השני וזה מאוד פשוט. עכשיו נחזור אחורה להסבר הראשון של רב עדא בר רבא, שזה קצת יותר מסובך, והוא אומר שהבעיה כאן לפי רבי אליעזר זה בעיה של נולד, כלומר בעיה של מוקצה. עכשיו לפני שנראה את ההסבר עצמו נקדים שלוש הקדמות. הקדמה אחת זה במה מדובר כאן, אז הוא אומר קודם כל מדובר כאן על חתיכת בד שהיא בדיוק שלוש על שלוש אצבעות, עוד מעט נבין למה. דבר שני, מדובר שיום שישי יוצא ביום טוב, ואז ממילא גם ביום שישי יש בעיות של מוקצה, כמו בכל יום טוב. דבר שלישי, מדובר שאת הכיפול הזה הוא עשה לפני כניסת יום טוב, כי ביום טוב עצמו אסור לו לעשות כיפול, כי זה נחשב תיקון כלי. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה מחלוקת לגבי הדין של נולד. מה זה נולד? נולד זה דבר שלא היה לי בערב שבת, והוא פתאום במידה מסוימת נוצר בשבת עצמה. לגבי זה יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, כמו שכבר ראינו שהם נחלקו לגבי עוד דברים לגבי מוקצה, וזה שרבי יהודה אומר שזה מוקצה, ורבי שמעון אומר שזה לא מוקצה. עכשיו, כדוגמה לזה יש ביניהם מחלוקת במקרה הבא, נגיד שהיה לי איזשהו כלי שעשוי מעץ, ובמהלך יום טוב הוא נשבר לי, ועכשיו יש לי שברי כלים, ואין לי מה לעשות עם זה, כי זה שבור, אז אני אומר לעצמי, לפחות אני אשרוף את זה בתנור, אני אנצל את זה, כי הרי זה יום טוב, וביום טוב מותר לשרוף. אז על זה אומר רבי יהודה שזה אסור, כי המצב הזה של השברי כלים לא היה לפני יום טוב, כי לפני יום טוב זה היה כלי שלם. ממילא השברים הם נולד והם מוקצה, ואסור לי להסיק בהם. לעומת זאת רבי שמעון אומר שזה לא מוקצה ומותר. אז זאת המחלוקת, האם מותר להסיק בשברי כלים, ואומר רב עדא בר רבא, צריך להניח שכל הדעות במשנה שלנו, רבי אליעזר ורבי עקיבא, סוברים כמו רבי יהודה שאסור. הקדמה השלישית זה שאומר אולה, כשאתה מדליק נרות שבת, אל תיגע עם האש רק בחלק קטן מהפתילה ואז תתרחק, אלא תיקח את האש לאורך רוב הפתילה עד שרובה תדלק ואחר כך תרחיק את האש אליך. עד כאן הקדמות, ועכשיו בוא נראה מה יוצא לפי כל ההקדמות האלו. כאמור, מדובר על פתילה של 3 על 3 בדיוק, ומדובר ביום טוב, כך שיש בעיה של מוקצה. ולפי אולה, כשאני מדליק את הפתילה, לא מספיק שאני אגע עם האש קצת, אלא אני צריך להמשיך ולהחזיק את הגפרור שלי ליד הפתילה עד שרובה בוערת. וממילא, בהתחלה כשאני נוגע באותה הפתילה עם הגפרור, אז היה כאן כלי שלם, כי זה היה 3 על 3 אצבעות, שזה נחשב בגד. אבל אחרי 2 שניות, כשכבר אין כאן כלי שלם, כי חלק מזה כבר נשרף, אז עכשיו זה פחות מ3 על 3, וזה כבר לא בגד, כלומר בעצם זה הפך לשבר כלי, כי זה היה כלי, ועכשיו זה לא כלי. ממילא בהנחה שאנחנו סוברים כמו רב יהודה שאסור להסיק בשברי כלים, אז אסור לי להמשיך להחזיק את הגפרור שם כמו שאולה רוצה שאני אעשה, כי יוצא שאני מסיק מוקצה. זאת הבעיה, ועכשיו נראה מה המחלוקת סביב זה. רבי עקיבא אומר שבאמת אין כאן בעיה, כי כאמור מדובר שקיפלתי את אותו בגד לפני יום טוב, ולפי רבי עקיבא, כמו שגם ראינו אגב בחלק הקודם, ברגע שקיפלתי זה כבר איבד שם בגד. וממילא עכשיו שהדלקתי, אני לא הרסתי את הכלי, כי הוא כבר לא היה כלי עוד לפני יום טוב, כי כבר קיפלתי אותו. ממילא אין כאן בעיה של שבר כלי. לעומת זאת, רבי עקיבא אומר שכל עוד רק קיפלתי ועוד לא הבהבתי באש, עדיין זה נחשב בגד, ולכן כן יש כאן בעיה של שבר כלי ואסור להשתמש בזה. אז זה הסבר הראשון למחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא. עוד פעם, לפי רבי עקיבא, הקיפול כבר הרס לו את השם כלי עוד לפני יום טוב, ולכן אין כאן בעיה ביום טוב של שבר כלי. רבי אליעזר אומר שהקיפול עצמו לא הרס כלום, ורק זה שהתחלתי להדליק זה מה שהרס, וממילא זה הופך לשבר כלי תוך כדי ההדלקה, ויש כאן בעיה של מוקצה ואסור להשתמש בפתילה כזאת שהיא 3 על 3 בדיוק, שהוא רק קיפל אותה לפני יום טוב. עד כאן שני הסברים למחלוקת לגבי הדלקה, ונשים לב שלפי ההסבר שאמרנו עכשיו יש קשר בין המחלוקת הזאת למחלוקת הקודמת לפי ההסבר הראשון שם, שבשניהם לפי רבי אליעזר הביטול לא מבטל את השם בגד, ולפי רבי עקיבא הוא מבטל. בכל אופן אלה שני הסברים, ועכשיו נראה הערה אחת על שני הסברים, ועוד 3 הערות על ההסבר הראשון. אז הערה על שני הסברים זה שיש מאמרה של רב יוסף שהוא אומר 3 על 3 מצומצמות, ולא ברור למה הוא התייחס. עכשיו אומרת הגמרא, לפי ההסבר הראשון שהאמנו את המשנה שלנו ב3 על 3 מצומצמות, אז אפשר לומר שהוא התייחס למשנה שלנו, וזה מצוין. אבל לפי ההסבר השני של רבא, שאנחנו לא מעמידים את המשנה ב3 על 3, אלא בקצת פחות מ3 על 3, אז צריך להבין למה רב יוסף התייחס. אז עונה הגמרא, הוא התייחס למשהו אחר, וזה לגבי משנה בכלים, שכשהיא דנה על הגודל של בד שצריך בשביל שיוכל לקבל תומה, שזה 3 על 3 אצבעות, היא מביאה מחלוקת האם זה מספיק שזה בדיוק 3 על 3, או שצריך עוד קצת בשביל שיהיה לו מקום לתפור את זה בתוך בגד אחר. ועל זה בא רב יוסף ואמר שלא, אלא מספיק 3 על 3 מצומצמות, כלומר בדיוק ולא צריך יותר. אז זאת הערה על שני הסברים, ועכשיו נראה שלוש הערות על ההסבר הראשון. נזכיר שבהסבר הראשון אמרנו שלפי כולם סוברים כמו רב יהודה שיש כאן בעיה של נולד בשברי כלים, וכל המחלוקת היא רק האם הכיפול לפני יום טוב עוזר או לא. ועכשיו על ההסבר הראשון הזה ועל המחלוקת בכלל נראה עכשיו שלוש הערות. הערה ראשונה זה שמי שאמר את ההסבר הזה אצלנו זה רב עדה בר אבא, שכאמור הוא אמר שלפי כולם אצלנו הם סוברים כמו רב יהודה שיש בעיה של נולד. על זה מעירה הגמרא שהוא עצמו רב עדה בר אבא הוא לא סובר כך, אלא הוא סובר כמו רבי שמעון שאין בעיה. איפה רואים את זה? אומרת הגמרא בשורה הראשונה בעמוד א', שהוא אמר שאם גוי באמצע שבת לקח חתיכת עץ ויצר מזה כלי, ליהודי מותר להשתמש בזה בשביל להסיק, ואין בזה בעיה של נולד. כלומר, בזה רב עדה בר אבא סובר כמו רבי שמעון שזה לא מוקצה, ולא כמו רב יהודה שזה מוקצה, וזה שבמשנה שלנו אמר שכל הדעות הם כמו רב יהודה, זה נכון לגבי המשנה שלנו, אבל הוא עצמו לא סובר כך. זאת הערה אחת, עכשיו נראה הערה שנייה ואותה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון, כיוון שכבר הזכרנו את אותה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, הגמרא מביאה את רבי יהודה בשם רב שמביא את אותה מחלוקת, והוא מביא לא רק את הדוגמה של שברי כלים, אלא הוא מביא עוד שתי דוגמאות, ונסביר מה הוא מוסיף בכל דוגמה. אז הדוגמה הראשונה כאמור זה שברי כלים, שכאמור לפי רב יהודה זה מוקצה, לפי רבי שמעון זה לא. הדוגמה השנייה זה גרעיני תמרים, כלומר אכלתי תמרים בשבת, מה הדין של הגרעינים שבתוך התמרים? גם כאן לפי רבי יהודה זה מוקצה ולפי רבי שמעון זה לא, והחידוש במקרה הזה זה שכאן בניגוד לשברי כלים, התמרים האלו הרי היו קיימים כבר לפני שבת, לא קרה להם כלום, פשוט הם היו חלק מהתמר ועכשיו הם כבר לא, אז היינו חושבים אולי שזה לא יהיה מוקצה, כמה שמלן שגם זה מוקצה לרבי יהודה. דוגמה שלישית זה קליפות של אגוזים, שגם כאן אכלתי אותם בשבת, והשאלה היא מה הדין של הקליפה, וגם כאן לפי רבי שמעון זה לא מוקצה, ולפי רבי יהודה זה כן, והחידוש כאן מעבר למקרה הקודם, זה שכאן לא רק שהקליפה הייתה עוד לפני שבת, היא גם הייתה גלויה לפני שבת, בניגוד לגרעין של התמר. אז היינו חושבים שכיוון שזה היה לפני שבת, וזה היה גלוי לפני שבת, אולי זה לא מוקצה, כמה שמלן שגם זה מוקצה לפי רבי יהודה, כי סוף סוף זה לא היה כך לפני שבת, אלא זה היה מחובר לאגוז, ועכשיו זה כבר לא מחובר, וזה כבר לא נחשב חלק מהאגוז, וממילא לרבי יהודה זה נולד וזה מוקצה. עד כאן השלב הראשון בהערה השנייה על מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. השלב השני, כיוון שהזכרנו שרבי יהודה בשם רב מביא את המחלוקת לגבי התמרים, הגמרא מבררת מה רב עצמו סובר בעניין, אז הוא לא אמר שום דבר במפורש, אבל יש שני סיפורים על משהו שהוא עשה. סיפור ראשון זה שרבי חייא ראה את רב ביום חול אוכל תמרים וזורק את הגרעינים לתנור בשביל להשתמש בהם לאש, ואמר לו רבי חייא, אם היית עושה את זה ביום טוב זה היה מוקצה. אז רבי חייא ודאי סובר כמו רבי יהודה, אבל מהסיפור הזה עדיין לא ברור האם רב הסכים לו או שלא, לכן הגמרא מביאה סיפור שני. בסיפור השני, כשרב הגיע לבבל הוא אכל תמרים בשבת, ואת הגרעינים הוא הלך והביא לחיות. עכשיו, מזה שהוא החזיק את הגרעינים והוא לא עזב אותם מיד, יוצא מכאן שלדעתו זה לא מוקצה, אבל עדיין זה לא אומר שהוא סובר כמו רבי שמעון. למה? כי זה תלוי באיזה תמרים מדובר. אם היה מדובר בתמרים שנקראים פרסייאטה, שאז באמת הגרעינים לא אכילים ובכל זאת הוא טלטל אותם, זה אומר שהוא סובר כמו רבי שמעון שזה לא מוקצה. אבל אם מדובר בתמרים שנקראים ארמייאטה, שאז הגרעינים עצמם גם רואים לאכילה, אז בזה שהוא טלטל אותם זה לא אומר כלום, כי הם לא מוקצה גם לרבי יהודה, כי הם חלק מהאוכל. ממילא, רק אם מדובר בתמרים של פרסייאטה, אז אפשר להכריע שרב כמו רבי שמעון, אחרת עדיין אי אפשר להכריע. זה השלב השני בהערה השנייה לגבי מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. ועכשיו הערה שלישית, שואלת הגמרא על רבי יהודה, הרי רבי יהודה אמר שבשברי כלים אסור כי זה מוקצה, אבל בכלים שלמים מותר להסיק כי זה לא מוקצה. עכשיו שואלת הגמרא, הרי כשאתה שם כלים לתוך האש, אתה לא שם אותם ועוזב, אלא אתה ממשיך להפך בהם ולגעת בהם ממשהו בשביל שהאש תהיה טובה. אז אמנם ברגע הראשון כששמת את הכלים השלמים זה לא מוקצה, אבל אחרי שהם קצת נשרפו, אז הם בעצם הפכו לשברי כלים, אז איך עכשיו אתה ממשיך להפך בהם באש ביום טוב, הרי זה בעצם כבר מוקצה לפי רבי יהודה. עונה הגמרא, אתה צודק, זה באמת בעיה לפי רבי יהודה, ואם הוא רוצה להשתמש בכלים בשביל לשרוף אותם, הוא לא יכול רק לשרוף את הכלים, כי אז באמת יהיה אסור לו להפך באותם כלים, כי הם כבר הפכו באש לשברי כלים, אלא הוא יצטרך להרבב איתם המון חתיכות עץ, שעוד לפני יום טוב הוא יתכוון לשרוף, ואז הם לא שברי כלים, כי לזה הם נועדו, ואז אם הם יהיו הרוב והשברי כלים יהיו המיעוט, אז אין בעיה, כי השברי כלים בטלים ברוב, והדין של ביטול יש אותו גם במוקצה, והוא יוכל להפך באותה אש. עד כאן שלוש הערות על מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, בזה הגענו למשנה בתחילת עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שתי מחלוקות לגבי פטילת בגד שהוא קיפל אותה אבל הוא לא יבהב אותה באש, בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא. מחלוקת אחת לגבי טומאה, לפי רבי אליעזר היא טמאה, לפי רבי עקיבא היא לא מקבלת טומאה. מחלוקת שנייה לגבי הדלקה בערב שבת, לפי רבי אליעזר לא מדליקים, לפי רבי עקיבא מדליקים. בהתאם לזה חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון הסברנו את המחלוקת לגבי טומאה, בחלק השני לגבי הדלקה בערב שבת. אז לגבי טומאה ראינו שני הסברים. הסבר ראשון, האם הכיפול שהוא כיפל מבטל את זה מתורת בגד, וממילא זה לא יקבל טומאה. לפי רבי אליעזר זה לא מבטל ולכן זה מקבל טומאה, לפי רבי עקיבא זה מבטל וזה לא מקבל טומאה. הסבר שני, אמר רב אמנונה, מדובר כאן בכולי מטלניות, כלומר חתיכת בגד שהוא השתמש בה למשהו בזוי, ויש מחלוקת כשהוא שם מאחורי הדלת, או למסקנה גם כשהוא תלה על יתד, האם בזה הוא בעצם מראה שהוא רוצה לשמור את זה ואז זה נשאר בגד וזה מקבל טומאה? כך סובר רבי אליעזר, או שזה מראה שהוא מזלזל בזה כמו שהוא ישים בהשפעה, ואז זה מראה שזה לא בגד וזה לא מקבל טומאה, וכך סובר רבי עקיבא. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני, כאמור, יש מחלוקת האם אפשר להדליק בזה בערב שבת או שלא. לרבי אליעזר לא, לרבי עקיבא כן. גם כאן ראינו שני הסברים למחלוקת. התחלנו בהסבר השני, שזה של רבא, שהוא אומר שלפי רבי אליעזר לא מדליקים, פשוט כי זה לא דולק יפה. אם לא הבהבת את זה באש לפני שבת, לפי רבי עקיבא זה מספיק יפה. הסבר שני, קצת יותר מורכב, זה שמדובר כאן בבעיה של נולד, כלומר מוקצה, כשבשביל להסביר כך, הנחנו שמדובר בשלוש על שלוש בדיוק, ושמדובר ביום טוב, כך שיש בעיה של מוקצה גם בערב שבת, ושכולם סוברים כמו רב יהודה, שבשברי כלים אסור להדליק, ואז כשהוא מדליק את ההתחלה, אמנם זה לא שבר כלי, אבל מיד אחרי זה, זה כבר נהיה שבר כלי, כי זה כבר לא שלוש על שלוש, ושסוברים כמו אולה, שהוא חייב להדליק לא רק את השנייה הראשונה, וממילא אם הוא משיך להדליק, אז לפי רב יהודה זה בעיה של מוקצה, כי הוא מסיק בשברי כלים. והמחלוקת היא האם זה שהוא קיפל את זה עוד לפני יום טוב כבר ביטל את זה משם כלי, ואז זה גם לא שבר כלי כי זה כבר לא היה כלי עוד לפני. לפי רבי עקיבא הוא כן ביטל ולכן אפשר להדליק ביום טוב, ולפי רבי אליעזר הוא לא ביטל ולכן כרגע הוא הורס את הכלי ולכן אי אפשר להדליק בזה ביום טוב. אלה היו שני הסברים. הערנו הערה אחת על שני הסברים, וזה למה רב יוסף התייחס כשהוא אמר שלוש על שלוש מצומצמות. לפי ההסבר הראשון למשנה שלנו, לפי ההסבר השני למשנה אחרת בכלים. אחר כך, כיוון שכבר הבאנו את מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, הערנו עליה עוד שלוש הערות. הערה אחת זה שרב עדא בר רבא שהסביר את ההסבר הראשון, אמנם אמר שכולם במשנה שלנו כמו רבי יהודה, אבל הוא עצמו לא סובר כך, אלא כמו רבי שמעון, ולכן אם גוי יצר כלי ביום טוב מעץ, אני יכול לשרוף אותו ביום טוב, זה לא מוקצה. הערה שנייה זה שרב יהודה בשם רב הביאו שלוש דוגמאות למחלוקת הזאת בין רב יהודה לבין רבי שמעון, וזה בשברי כלים, גרעיני תמרים וקליפות אגוזים, והסברנו מה כל דוגמה מוסיפה לדוגמה שלפניה, וגם ניסינו לברר מה רב עצמו סובר לגבי גרעינים. ביררנו מסיפור אחד שרב חייא אמר לו שזה מוקצה, אבל רב לא ענה, ומסיפור שני שהוא נתן את הגרעינים לחיות, כך שלכאורה זה לא מוקצה לדעתו, אבל אמרנו אולי מדובר בתמרים כאלה שהגרעינים ראויים לאכילה, ואז גם לרב יהודה זה לא מוקצה, וממילא אי אפשר להכריע מכאן. הערה שלישית על המחלוקת זה שלרב יהודה שאמר שיש כאן בעיה, אז גם אם הוא שם כלים שלמים, יש בעיה להפך באש, כי הרי מיד אחרי שהם נשרפו קצת, הם כבר שברי כלים ואי אפשר להפך בהם. הפתרון לזה הוא שבאמת הוא צריך להרבב באותה אש גם הרבה עצים שהם לא היו כלים בערב יום טוב, ולמראש הם היו סתם עצים שנועדו לשריפה, וממילא המוקצה בטל ברוב, ואז אין בעיה להפך בזה, כל הטוב.